אנחנו בקוזרי עמוד קוף כף ד' דות למד ב'. והחבר אמר לקוזרי שהחכמים עם הדורות קבעו את הטעמים, את התנועות ואת הניקוד והמסורת, ואז הוא שאל אותו, האם תאמר כי מעשים אלה הבל וריק, או להפך תראו אותם כהשתדלות בדבר חובה? וענה לו הכוזרי, אכן, אין אלה כי אם השתדלות בדבר חובה. ומלבד זה משמרתם לתורה, למען לא יהיה מקום לשנות בה שינוי כלשהו. ועל הכל חוכמה מופלאה, כי בשיטת הניקוד והטעמים מתגלה סדר, אשר רק באמצעות ידיעה שיש עמה סיוע ממרום, ידיעה אשר אין דומה לה בין כל החוכמות הידועות לנו, ייתכן כי יסודר כך. הוא אומר, יש פה גאונות עילאית בשיטת הניקוד והטעמים. ואם אנחנו רוצים דוגמה קצת רחוקה, קודם כל, בפשט, כוונה היא גם המנגינה, ולצרף את המנגינה למילים, ולסדר את זה בצורה כזו שאתה בעצם כולל במנגינה גם אפשרויות שונות בין כל הפסוקים, וגם פירושים מאוד מאוד מדויקים בפסוקים, זה כבר דבר ענק. אבל יש בזה גם דברים יותר עמוקים. אתם מכירים את הגרא על ויגש של אב יהודה? מה הטעמים על ויגש של אב יהודה? קדמה ואזלה הרביעי. קם והלך הבן הרביעי, יהודה. אתם מכירים, לא? ויגש של אב יהודה, ויומר בי אדוני, זרקה מונח סגול. למה הוא קם? כי הוא זרק את המנוחה שלו בסגולה, בעתידה. בעתיד, כן? זה למה שהוא ויומר בי אדוני. ויש עוד דוגמאות שהגרא גם כן הסביר את הפסוקים על פי הטעמים והראה עכשיו. אמרתי דברים יותר עמוקים, אמרתי. אני לא ברור לי על איזה נקודה ספציפית הוא מתכוון פה. האם השילוב הזה של הצד המוזיקלי עם הצד הפירושי, האם הדגש הוא על דווקא על הפירוש שכלול, פירוש דברי התורה שכלול בטעמים, ובזה יש גאונות עילאית? לא ברור לי למה ספציפית הוא מתכוון. אנחנו מקשיבים. יפה. שיטה כזאת תתקבל על דעת ההמון רק אם תבוא עליהם מקהל או מיחיד שמצא חן בעיני הלוקה. הוא אומר, דבר שני, זה שזה בכלל מתקבל בקהל, זה או כי לקהל היה מסורת, או שהאדם הספציפי הזה מצא חן בעיני הלוקה, ולא ייתכן כי יקבלו ההמונים מיחיד כזה אם אינו נביא, או אדם אשר העניין האלוקים יסייעו, שאני חושב שהכוונה היא רוח הקודש פה, כי החכם אשר אין לו סיוע כזה, ייתכן כי יעמוד כנגדו האדם הגדול בחוכמה כמוהו, והתפאר כי אף הוא יכול לעשות כן. למה שנקבל את השיטה שלך? אני חושב לפסק את הדברים אחרת. לא הבנתי. הוא אומר, יש לך דת, ויש לך פרט בדת שאתה הולך או לשנות או למסד. אז או שזה כבר היה מסורת, הטעמים האלה, ובגלל זה כולם קיבלו את זה, או שמי שהתקין את זה היה נביא, או שהיה לו סייעתא דשמיא. בסדר?
כתוב פה, זה הוא היה יכול להגיד לפה את התורה אחרת שהוא רוצה, וגם מוחמד היה יכול לפה את התורה אחרת.
כן, אבל הם טוב, יש תשובות בדבר. בסדר, תמר ככה. בוא נשאל שאלה כזו. מי הלך אחרי ישו או אחרי מוחמד? מי היו אלה שהלכו אחריהם? מי היו אלה שקיבלו אותם? כלל ישראל קיבל אותם? לא. הוא דן פה בדבר שכלל ישראל קיבל, וזה מהות ההבדל. אני, זה לא דיון מול הגויים, הוא דן פה על ההשתלשלות של הדברים. לא, נכון, ככה אני מבין. כן, הוא מדבר איתו על המסורת, הוא מסביר לו את המסורת. לא, לא, אני לא חושב שזה טענה. אז חלק מההגנה זה קודם כל זה שתבין את המערך, את המערכת הפנימית. אני לא חושב שזה סותר. יש הרבה דברים שהוא מסביר, כי הוא מסביר לנו את המערכת. אם כן, הקבלה חובה עלינו ועל הקראים כאחד, וכן על כל המודה כי זאת התורה המצויה אתה בידינו, ובדרך הקריאה אשר אנו קוראים בה היא תורת משה עליו השלום. אומר הכוזרי, כך אומרים גם הקראים, אולם מתוך שמצאו את התורה תמימה סוברים הם כי אין צורך בקבלה. כן? מה, למה אני צריך את הקבלה? אתה אומר לי, כולם מחויבים, כי אם אתה מודה שזה התורה, אז אתה מחויב גם לתורה שבעל פה, לקבלה. אז הוא אומר, לא, הקראים מסכימים איתך שזה התורה, אבל הם אומרים, לא צריך את הקבלה. אומר לו החבר, ישמרנו הקל מדעה זו, שהרי אם לשם הקריאה הנכונה של תיבותיו ומשפטיו של ספר חלק זה, ספר משה עליו השלום, הוצרכנו לקבלה מציאות רבות שבעלי ניקוד, בעלי טעמים, מסמני פרשיות ובעלי מסורה, אם רק כדי לקרוא את הספר הזה, כדי לדעת את הניקוד והכל, אתה צריך מסורת. זאת אומרת, אתה, וזה תורה שבעל פה כבר. זאת אומרת, לולי תורה שבעל פה, אין לך תורה שבכתב, אין לך שום ידיעה איך לקרוא, איך לפסק ואיך לנקד. על אחת כמה וכמה צריכים אנו לקבלה לשם הבנת תוכנו, כי היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף קריאתן. כמובן, הקריאה זה הדבר הכי בסיסי. עכשיו אתה צריך להבין בעצם מה התוכן, מה הוא בא לומר לך. זה הרבה יותר מורכב. ואם אתה היית צריך מסורת רק כדי לדעת איך לקרוא את התורה, אז כל שכן שאתה צריך לדעת, שיהיה לך מסורת כדי לדעת את התוכן, להבין את מה המסר שזה בא ללמד.